רציני. 6:04 דקות, ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל בשיתוף וואן, המשודרת אליכם מרדיו תל אביב, רדיו חיפה וכמובן באתר ובאפליקציה של הרדיו. עורך ומפיק אור ברק, הטכנאי אלעד נבון, כמו בכל יום חמישי ובכלל בכל יום עם המאזינים שלנו, מספר הטלפון שלנו 050-970-60, אני חוזר 050-970-60, ונמצא איתנו לפני זה יואב ברוביץ' כאן 11. יואב, אני רוצה לשאול אותך, ערב טוב קודם כל.
ערב מצוין.
לפני שאתה נותן לנו סיכור מלא על כל מה שקרה ביורו אתמול, היום ומחרתיים, תגיד, איך יכול להיות שמועדון שזוכה באליפות בישראל, מכבי תל אביב, ערב פתיחת העונה, אין מאמן, לא יודעים מי המאמן, הכוכב של הקבוצה, מלך השערים ושחקן העונה, נמצא במיקונוס, לא יודעים אם הוא יגיע לתחילת האימונים.
לא חתם,
הוא לא חייב להגיע, כי אין לו חוזה. אין שחקני רכש, מלא שחקנים עזבו, אף אחד לא בא. איך זה יכול להיות? מועדון מקצועני, אלופת המדינה, מתנהגת כמו שכונה.
תראה, יאל, קודם כל בוא נגיד דבר אחד להגנת מכבי תל אביב. אלה ימים מאוד קשים למדינת ישראל ולכדורגל הישראלי, מאוד קשה להביא לכאן שמות, גם כמאמנים וגם כשחקנים. זה מצב נתון של כל
אז אל תביא שמות, תביא לא שמות, אבל תביא מאמן.
כן, אני אומר להביא שמות.
אני לא מצפה שיביאו את פפ גוורדיולה עכשיו.
כן, בוודאי. עכשיו תראה, הם מאוד מאוד רצו להשאיר את רובי קין, שקיבל פה משכורת מטורפת, והסכימו אפילו לשדרג לו אותה, ורובי קין בסוף אמר לא תודה, למרות שיש לו חוזה, אמר לא תודה, והוא שוחרר, והם נתקעו שהם לא יודעים את מי להביא, וגם שקשה להם מאוד להביא מישהו אחר שיחליף את רובי קין, כי אנשים לא רוצים לעבוד בישראל.
בוא, אני רוצה להפתיע אותך, אוקיי? גורם בכיר מאוד, אמר לי היום, רובי קין, הם ידעו שהוא עוזב כבר לפני חודשיים.
יש מצב.
ברור, אני אומר לך את זה בוודאות.
כן, אני נוטה להאמין לזה, זה בסדר, אבל אתה רואה, בחודשיים לא הצליחו למצוא מחליף, אבל תשמע, גם איתי...
ואני אגיד לך יותר מזה, מי שהיה סגור במכבי תל אביב, אבל לא חתם בגלל שאמרו לו תחכה לסוף העונה, זה ברק בכר.
ברק בכר, באמת, מכבי באמת דיברו איתו, ומכבי רצו אותו, ובוא לא נשכח שלמרות שכמו שאתה אומר, כבר יודעים חודשיים שרובי קין לא ימשיך במכבי, אבל זה עדיין לא מנע מרובי קין לפני כמה שבועות לקחת מטוס לטורונטו בבקשה אישית של מיץ' גולדר, נפגשו בטורונטו. תבין עד כמה מיץ' גולדר, הבעלים של מכבי, נלחם עד השנייה האחרונה לעשות להשאיר את רובי קין ולא הצליח לעשות את זה.
ראיתי דבר כזה, כל שנה אותו דבר במכבי תל אביב. כל שנה. כמו מועדון חובבני. אז מה הם אומרים לי עכשיו? מה אתה רוצה? גם את רובי קין החתמנו בעוד שבוע, אפילו יותר מאוחר, ולקחנו אליפות. אבל מה? בגלל שאתם מתנהגים כמו חובבנים ולקחתם אליפות, את צריכים להמשיך להתנהג כמו חובבנים כל הזמן?
זה לא דרך, וזה לא נראה טוב, וזה חוזר על עצמו שנה אחרי שנה עם מאמנים שכל הזמן מתחלפים, אייל, כל הזמן.
וואלה, אני אגיד לך, אני רוצה לתת מילה טובה ליאנקה לשחר, אצל יאנקה לשחר זה לא קורה.
קורה הרבה פחות, אין ספק.
הוא ראה שהוא במצוקה עם דגו, הלך לבחר, החתים אותו.
הרבה זמן מראש. אז זהו, אז מכבי תל אביב, תשמע, יש להם את הבעיות, אל תשכח גם שמכבי תל אביב הולכת להיות בלי כמה שחקנים שלה, גם בכל המוקדמות של הצ'מפיונס, בגלל הנבחרת האולימפית.
יש לך את דור תורג'מן שלא יהיה, ואת רוי רביבו שלא יהיה.
נכון, גם זה הולך.
הנה, כותב לי עוד מודאג, כותב לי ככה.
כן.
אלן אייל, סליחה על ההפרעה. רציתי לבקש ממך, אם אתה נמצא היום ברדיו, לדבר על מכבי תל אביב כדורגל. 4 ימים לפני פתיחת האימונים, מה עוד 4 ימים מתחילים האימונים?
ביום שלישי.
אז הוא צודק.
כן.
אין מאמן, 8 שחקנים עזבו, עתידו של זהבי לא ברור, 5 שחקנים נוספים מהסגל הולכים לנבחרת האולימפית, אף שחקן רכש לא חתם, ולפי כל הדיווחים לא מתקרב לחתום. הקהל גמור. תוכלו לדבר על זה בבקשה?
ויש גם מוקדמות ליגת האלופות, שמכבי כבר קיבלה את הגרלה שלה אתמול, הגרלה מאוד קשה מול סטיהו בוקרסט.
מה אומרים שם? אנגלידיס, איך קוראים לו?
בן מנפורד.
ברקו, אתה אמרת את זה לפני דקה. כל קיץ, מאז שהם את גולדר, זה ככה זה. זה ההתנהלות, זה השגרה, זאת אומרת, זה לא משהו שונה משנה קודמת או שנתיים לפני זה.
השנה זה חמור במיוחד. זה נכון שמאמנים מתחלפים, מכבי תל אביב, מיץ' גולדר רוצה שתהיה שם מערכת מקצועית, והוא ממנה את בן מנספורד, ויש לו את האיש שלו אנגלידיס, אבל אנחנו רואים שבסופו של דבר, כמעט כל קיץ יש בלגן.
עכשיו אני אשאל אתכם עוד שאלה. ערן זהבי, שהוא הכוכב של הקבוצה, ומלך השערים, יושב במיקונוס עכשיו. כן. אוקיי, ראיתי שהוא בחופשה במיקונוס.
נכון.
הוא אומר עכשיו, הוא יושב עם אשתו ועם החברים, ואומר, כדאי לי לחזור למכבי תל אביב, ואין קבוצה שם.
כרגע הוא מחכה בטח לראות מה יהיה.
אז נו, אז איך זה נראה?
זה נראה לא טוב. ברקו, אנחנו דיברנו פה לפני שבוע, שבועיים, שמכבי תל אביב צריכה להגיד גם לרן זהבי וגם לרובי קין, לפני חודשיים, שלושה. כן, כן, או לא, לא. ואז על זה להתחיל להתקדם. אי אפשר ביוני, יולי, להתחיל לעשות את זה.
חברים מנסים להשקיט את זה, אבל יש חילוקי דעות מאוד מאוד גדולים על כסף בין מכבי לבין ערן זהבי. מכבי לא מוכנה לשלם לערן זהבי את המשכורת שהיא שילמה לו בשנתיים האחרונות.
היא לא צריכה לשלם לו את המשכורת הזאת.
אני מסכים.
היא לא צריכה לשלם לו את המשכורת הזאת. וערן זהבי צריך להבין שהוא בשנה האחרונה שלו, ואם הוא רוצה גם לתרום משהו למועדון למכבי תל אביב, אפשר לקחת כל שנה מיליון דולר.
עכשיו זה עניין של מסע ומתן.
לא, הוא לא צריך לקבל מיליון דולר.
הוא ידרוש
מעל מיליון יורו.
הוא ידרוש שיקבל 20, אבל אם אתה עושה, אם אני מיץ' גולדהר, אז אני אומר לו, תשמע, גם חצי מיליון דולר.
בסדר, אבל זה עסקים, אז מיץ' מציע לו את שלו, זהבי מציע את שלו. אם יצליחו להיות ביחד מעולה, ואם לא, אז כנראה שלא.
רוצים לחתוך אותו בחצי, וערן זהבי לא רוצה, ולכן ערן זהבי עדיין לא חותם. אנחנו צריכים לראות מה יקרה בדבר הזה.
עוד פעם, זה לא העניין של הכסף. העניין הוא שמכבי תל אביב כרגע בכיפאון מוחלט.
אז אני אגיד לך משהו, ברקו, בעוד חודש ושלושה ימים בדיוק, מכבי תל אביב מתחילה את המשחק הראשון שלה, כנראה מול סטיה בוקרסט. כרגע הקבוצה לא מוכנה בכלל.
אז בוא נגיד לך משהו. חודש. שחקן שיוצא לפגרה של חודש, מאבד 100% מהכושר שלו. 100%.
והוא גם יותר קצת פחות משקיע מאשר שבעונה עצמה. 100%,
100%, מאבד 100% מהכושר שלו.
זאת אומרת, אתה מתחיל מחדש, 0%.
זאת אומרת, אתה מתחיל מ-0. להיכנס לכושר, לוקח מינימום חודש, עד חודש וחצי.
אז כרגע מכבי תל אביב בכלל לא בכיוון.
זאת אומרת, בכלל לא בכיוון.
לא בכיוון. גם דרך אגב, עוד אוהד שלח לי גם ברקו, שנדבר על זה בדיוק, אוהד מכבי תל אביב, מה שלך שלחו, שלחו לי גם, מה קורה עם מכבי תל אביב. אנחנו נקווה שעד, אני מאמין לפחות שעד תחילת האימונים ביום שלישי יהיה מאמן, נראה לי יהיה מוזר לפתוח עונה בלי מאמן, לא הבנתי מה זה פתיחת אימונים בלי מאמן.
חברים, יהיה מאמן, חברים, אנחנו מדברים על מאמן.
שיהיה, שאלה מתי.
יהיה מאמן, לא, אבל לא רק השאלה מתי, אייל ואור, יהיה מאמן, אבל המאמן הזה ידע אפס על הכדורגל הישראלי ואפס על הסגל שלו ואפס על השחקנים. הוא יבוא כמו כל שנה, וזאת הבעיה הכי קשה.
שמע, הוא יבוא לפה.
אני מאמנים שלא יודעים שום דבר מראש. כלום לא יודעים, לא מכירים כלום.
הוא יבוא לפה, אימון ראשון, הוא יקבל את השמש עם ה-38 מעלות, הוא יצטער על הרגע שהוא דחת פה. יקבל מכת שמש. וואי, זה חום.
אתה לא מכיר אף אחד, לא מכיר את המדינה, לא מכיר את השחקנים, לא מכיר את הליגה, לא מכיר את האנשים במכבי.
וואלה, אני ביקומית, שנה אחת לוקח מאמן ישראלי, לא קרה כלום.
אתם מבינים עד כמה הגישה הזו בסוף עוצרת את מכבי תל אביב מלהגיע באמת לגבהים משמעותיים? המועדון הזה כל שנה צריך לעשות ריסטארט מחדש עם המאמן שלו שלא מכיר כלום. זה לא דרך. זה לא דרך במועדון הענק כמו מכבי תל אביב, שגם מיץ' גולדר מכוון להצלחות באירופה. זאת לא דרך.
טוב, בורוביץ', אני מסכים איתך כל מילה.
בוא נגיד ברקו גם שמכבי תל אביב זה הקבוצה היחידה בליגה בלי מאמן, שתדע לך, היחידה בליגת העל בלי מאמן.
שכונה. יואב, תן לנו עדכון על היורו אתמול והיום.
בוא נעבור ליורו. קודם כל, ממש לפני דקות ספורות, נגמר משחק דרמטי ביותר, הדרבי של הבלקן, סלובניה נגד סרביה. סלובניה עולה ליתרון, דקה 63 אני חושב, ואז זהו 69, ואז סרביה משווה 3 דקות בתוך תוספת הזמן, וסרביה אחרי 2 משחקים יש לה נקודה אחת בלבד, לסלובניה יש 2 נקודות, התוצאה הזו משרתת מצוין גם את אנגליה וגם את דנמרק, שהולכות לשחק בעוד פחות משעה, בשעה 7, אנגליה נגד דנמרק, אבל המשחק הגדול של היום, המשחק שגם נעביר אותו בכאן 11, כאן רשת ב', זה כמובן המשחק ספרד נגד איטליה, שרבים רואים במשחק הזה את המשחק הכי מסקרן בכל השלב הבתים של היורו.
כן, אבל אני מאמין שהמשחק הזה יהיה עוד פעם בחצי גמר, או בגמר, או בנדיה.
לך תדע, לך תדע. ועכשיו יש לאיטליה 3 נקודות אחרי משחק, לא משכנע, מחזור ראשון ניצחה את אלבניה 2-1, אבל ספרד שיחקה מצוינה נגד קרואטיה, וניצחה 3-0. ובאמת משחק מאוד מאוד מעניין בשעה 10, וגם אתמול היו לנו, כמובן, גם אתמול היו לנו משחקים מעניינים.
שקירי, כרגיל, כל טורניר שהוא מגיע, אוהב לכבוש איזה שער גדול, זה מה שעושה גם אתמול, והציל את שוויץ.
נכון, אבל בואו נדבר על הנבחרת היחידה בינתיים שהבטיחה את מקומה בשמינית הגמר, הנבחרת שכבר עלתה לשלב השני, ואנחנו כמובן מדברים על המערכת גרמניה, שיש לה שני ניצחונות קלים, 5-1 במשחק הפתיחה נגד סקוטלנד, 2-0 חלק אתמול על הונגריה, וגם מלך השערים של הטורניר בינתיים זה ג'מאל מוסיאלה, ילד הפלא של הכדורגל הגרמני בן 21, אחד הכישרונות הכי גדולים בעולם הכדורגל, אחד השחקנים הכי יקרים היום בכדורגל, שחקן שאם רוצים לרכוש אותו מביירן מינכן צריך לשלם הרבה הרבה מעל 100 מיליון יורו, פשוט מדובר בסוג של קוסם כדורגל עם דריבל מדהים, יודע לתת גולים, הוא גם מצוין גרמנית, אז בינתיים ג'מאל מוסיאלה זה הכוכב של הטורניר הזה.
מאיזה מוצא הוא?
הוא ממוצא חצי אפריקאי, והוא גדל באנגליה וגדל בגרמניה, והוא יצא לייצא גם את אנגליה וגם את... אז בוא לב מלחמה, ההתאחדויות באנגליה מאוד התאכזבו שהוא בחר בטורניר
גרמניה. ברקו, אבני גרי והם גרמניה.
אוקיי, אני חייב להגיד לך ברור, בזה שאנחנו מדברים, נכנסות לך עשרות הודעות לטלפון, כאילו אתה פאקינג ראש הממשלה.
הודעות למי? לי?
בטח.
אני לא שומע את זה, אני לא שומע.
או שהאור זה שלך?
גם שלנו, גם של בורוביץ', שלנו מתחלקים
לזה. הבנתי, לא הבנתי. כל שני נכנס, תודה. בורוביץ', תאמר לי, לפי דעתך גרמניה מועמדים ללכת עד הסוף? אתה רואה אותם לא...
גרמניה מצמצמים פערים כל הזמן.
בסוכניות האימורים, כן? כמה הם עומדים כבר?
היום זה כבר, אם אמר, התחלנו את הטורניר כשאנגליה לבד פייבוריטית ראשונה, אז היום ביחד אנגליה וצרפת שתיהם יחס 1-4, וגרמניה יחס 1-4.5. כלומר, אם גרמניה נותנת עוד איזה ניצחון, ואנגליה נותנת משחק לא משכנע היום, אז פתאום אנחנו נראה את גרמניה עוקפת את אנגליה בראש טבלאות האימורים בכל העולם. אז באמת גרמניה היא פייבוריטית, אחת הכי כבדות שיש. אבל בואו לא נגיד שזה רק אנגליה, צרפת וגרמניה.
אנגליה לא פייבוריטים, איך שהם נראים.
כן, ברקו, לא פייבוריטים.
איך שהם נראים, לא.
משחק ראשון תמיד לוקח זמן להניע.
אני לא אתפלא אם הם היום לא מנצחים בכלל.
יש
שחזור חצי גמר יורו 2020, דנמרק נגד אנגליה.
לא ראיתי שום דבר מיוחד באנגליה.
תשמע, דנמרק גם חייבים את הניצחון כי הם עשו תיקו.
ארי קיין נראה כבד.
כל ההתקפה הייתה גרועה. כל ההתקפה, מפודן לבלינגהאם לארי קיין לכולם.
לא ראיתי שום דבר שם.
היום באים לא
חייך. אם הם לא מנצחים במשחק שיתחיל בשעה 7 נגד דנמרק, התקשורת האנגלית הולכת לעשות להם את המוות. הם ייכנסו ללחץ מטורף, כי יש שם היסטריה.
אתה יודע, התקשורת באנגליה זה דבר חולני. שהנבחרת לא מצליחה, אני לא מקנה בשחקנים.
מתי הצליחה הנבחרת ברקו?
לא, למה? הגיע לחצי גמר,
לגמר. בסדר, אבל ההצלחה מבחינתם זה רק להביא תואר, לא?
שמגיעים לגמר יורו זה משהו, שמגיעים לחצי גמר אגבי עולמי, זה עדיין הצלחה, זה לא שחייה, אבל זה הצלחה. אבל שהם לא מצליחים, למשל, אני זוכר בזמנו שהייתי שם באנגליה, והנבחרת כשלה, כשלה בגדול.
אז היה את כל השמות הגדולים.
אז שמו את המאמן עם חבל תלייה
בעיתון, בשער העיתון?
בטח, בשער של העיתון, עם הסן. שמו אותו תלוי.
תלוי.
כן, ושמו מאמן אחר ראש קרוב. שמו קרוב במקום הראש, לא ראש קרוב.
יש להם דברים מדהימים.
ובאמת, מנתחים את זה מכל כיוון, ושם דפים ודפים ודפים ותמונות, וכשזה רע, זה רע מאוד.
אתה יודע, אבל אני שמתי לב אתמול, גם אור, אמרתי איזה, הערתי תשומת לב את אור באמצע הלילה, הערתי אותו משנה, הוא היה בדיוק ישן באמצע איזה משחק.
וישנתי דקה? צופה ביורו.
אז הערתי, שאני רואה באנגליה כדורגל, ואני רואה הרבה באנגליה כדורגל, הפרשנים הם כולם שחקני עבר גדולים. אני רואה את ריו פרדיננד ולמפרד ולטיסיה ושירר
וקאריקר
ואנרי, ראיתי אותו כמה פעמים, ורשימה ענקית, באמת, ששחקנים הכי גדולים שיש. וגארי ליניקר ואיין רייט, ומלא, מלא, 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 מלא. פה אני פותח אתמול את הפרשנים, אני לא מכיר אף אחד. מה זה הדבר הזה? אתה יכול להסביר לי, בורוביץ', למה זה פה? מה זה המנטליות? אי אפשר לקחת, יש שחקני נבחרת לאורך כל הדורות. אני יכול לתת רשימה ענקית. אי אפשר לקחת ארבעה חבר'ה, לשים אותם באולפן, לשים להם חליפה עניבה, לשים אותם שידברו על כדורגל. למה אני צריך לפתוח יורו, לראות ארבעה פרשנים שאני לא יודע איך קוראים להם?
אצלנו באמת יש גישה אחרת, וזה פחות הולכים על שחקני עבר.
למה? אתה יכול להסביר לי למה?
זה תצטרך לשאול את מנהלי הערוצים.
אני שואל אותך, אתה אחד ממנהלי הערוצים.
אני לא מנהל שום ערוץ, ממש לא, אנחנו גם לא ערוץ ספורט.
נכון.
זה בכלל לא רלוונטי, אבל כן, אתה מעלה נקודה מאוד מעניינת.
למה אני פותח באנגליה, צריך לראות את גארי ליניקר, איאן רייט, טרי אנרי וסטיבן ג'ר, ואלן שירר. ופה אני רואה, אני אומר לך עוד פעם, אני לא יודע את השמות, אני לא יודע אפילו להגיד את השמות.
זה חלק מעניין של תרבות ספורט, אתה יודע, זה חלק מעניין של תרבות ספורט, לתת כבוד לתרבות ספורט.
זה לא עניין של כבוד, איך אתה נותן למישהו לפרשן שהוא בחיים לא דרך על מגרש כדורגל? רציני!
זה גם אתה יודע, זה גישה אחרת בארץ, גישה אחרת, ואתה מעלה נקודה מעניינת, אין ספק.
כן, זה כמו שישימו אותי עכשיו להיות פרשן ברוקדים עם כוכבים.
מה, אתה לא יודע לרקוד?
לא!
אתה לא תוכל להגיד לי מה אני אומר, מה עם הוול סביב הרגליים?
אני יכול להגיד לך רק אם היה יפה או לא היה יפה. זהו.
רגע, אתה רוצה להיות שופט ברוקדים כוכבים?
לא, אני לא רוצה, רק אני אומר.
אייל, אבל יש גישה שאומרת שכמו שכל אחד שיש לו דברים מעניינים לומר, הוא מתעניין, יכול לדבר נגיד.
לא, תבין, דעות יש לכולם, זה בסדר גמור. זה דעות יש כולם, אבל כדורגל זה מקצוע. אתה מבין? זה לא כמו, אם היית אומר לי עכשיו, תביע דעה על, אני יודע על מה, לא יודע, לא עולה לי עכשיו. אבל כדורגל זה מקצוע.
אבל אייל,
ריקוד זה מקצוע.
אבל אייל, באנגליה אתה תראה קבוצה ענקית כמו מכבי תל אביב, לא במאמן חולים.
אין דבר כזה.
לא, ולעולם לא תראה דבר כזה.
אין דבר כזה.
אז המקצוע הוא שונה שם והוא שונה פה. הוא שונה לגמרי. ובאמת, כל הקטע התרבותי שונה לגמרי, ואתה רואה כל הקטע התקשורתי שונה לגמרי, וזה שונה, זה עולם אחר, אין ספק. בכל מקרה, היורו הזה בינתיים אין לנו אף 0-0, שזה בהחלט דבר נחמד מאוד וחשוב מאוד, גם אני חושב, שאנשים פה מתחילים לשכוח מהכדורגל השלילי הזה, שאנחנו קוראים לו פה כדורגל טקטי, אתה יודע, זה מונח של גניבה דעת, כדורגל טקטי, למה זה גניבה דעת? כי לא יכולה להיות טקטיקה של משחק התקפי, אם המשחק מסתיים 4-2, אז זה לא טקטיקה, פתאום זה לא טקטיקה, אתה מבין, בישראל, טקטי זה רק משחק סגור.
0-0 זה טקטיקה.
זה טקטי, אבל 3-1 זה לא טקטיקה, אתה מבין? זה כבר לא טקטיקה, אתה מבין איזה טיפשות, ושנים אומרים לך כדורגל טקטיק, משתמשים במונחים כל כך שקרים, כל כך מטומטמים לתאר כדורגל, ובאמת חוטאים לאמת.
טוב, ברוב יצאים לי בבקשה במעבר חד, במעבר חד, אליפות אירופה בשחייה.
אז יופי שאתה מעביר לנושא הזה.
מגיע להם הכבוד.
כל הכבוד, הביאו הישגים השבוע מטורפים בבריכה, מטורפים.
הביאו מדליות זהב באליפות אירופה, גם בשליחים, אבל מעל כולם אנחנו מדברים על השחיינית הכי גדולה בתולדות ישראל, בפער של 100 בריכות, מעל כל שחיינית וכל שחיין אחר שהוא לפניה, ילדה מקריית ביאליק בת 20, שהופכת להיות אחת השחייניות הכי הכי טובות בכל העולם, סגנית אלופת עולם, עכשיו זכתה אתמול אלופת אירופה בזהב ב-400 מטר מעורב חופשי. אחד המסחים הכי קשים בשחייה ובעולם.
אפשר לבנות על איזה מדליה אולימפית?
נגיד את השם שלה כמובן, אנסטסיה גורבננקו.
אנסטסיה גורבנקו, גורבנקו כמובן, נכון.
גורוביץ', אפשר לבנות עליה איזה מדליה? שזה יהיה משהו נדיר?
ברקו, נראה לי הפיבוריטית לשחייה.
לא, זה נדיר בשחייה להביא מדליה.
נכון, אבל אתה יודע, אצלנו בישראל, עכשיו אחרי השנה האחרונה שלה.
אם היא מביאה בשחייה מדליה באולימפיאדה, זה יהיה ההישג הגדול ביותר אי פעם בספורט הזה.
יאללה, לוואי נביא את זה.
כי בשחייה זה כמו אתלטיקה.
נכון, נכון, זה כמו אתלטיקה. אבל הייתה לה שנה מטורפת, ועכשיו חודש לפני היא זוכה בזהב, אפשר...
יש באולימפיאדה, יש באולימפיאדה שיש בהם עשרות עשרות של ענפי ספורט וכולם חשובים וכולם טובים, יש שלושה ענפי ספורט שמעל כל היתר, אתלטיקה, שחייה והתעמלות. וכשאתה מביא מדליה בשחייה, זה לא דומה למדליה בשום דבר אחר, כי בכל העולם שוחים, הרי שחייה זה הדבר הכי אנושי כמעט, זה כמו ריצה, ובאמת מה שאנסטסיה גורבנקו עושה זה פשוט דבר מדהים, והיא כבר עכשיו אפשר לדבר עליה במושגים של אולי אחת הספורטאיות.
ברובד, אני רוצה רק לחלוק עליך, אני רוצה רק לחלוק עליך ששחייה זה לא בכל העולם. אם תעשה סקר בכל מדינה, מי יודע לשחות ומי לא, 50-50.
כן, אבל 50 זה הרבה.
כן, אבל,
זה המון.
כן, זה המון, אבל עדיין חצי מהעולם,
העולם,
כן, אבל עדיין חצי מהעולם לא יודע לשחות. שזה דבר, נכון. בשבילך אולי זה טריוויאלי, אבל בשביל חצי נכון. מהעולם...
איך זה ככה?
אתה יודע לשחות?
לא יודע, נראה לי ש...
אתה יודע לשחות?
כן, מה זאת אומרת?
אלעד, אתה יודע לשחות? הנה, הוא לא יודע.
מה אתה יודע לשחות? אלעד, אתה בבריכה, אתה תובע?
כמו כלב, הנה, הוא לא יודע.
ככה, אתה לא יודע לעשות עם הידיים?
איך עליתי על זה?
נו.
שהיינו הולכים בנבחרת תמיד?
כן.
היינו נכנסים לאיזה בריכה?
ספר מי לדע לי.
הלא נעים. היו הרבה שלא ידעו לשחות.
שמה הם...
ואז בשבילי, הרי אני קיבוצניק.
אוקיי.
באופי, גדלתי בקיבוצים, במושבים, ולשחות זה טריוויאלי.
אתה נולדתי לזה.
אופניים ולשחות, זה, אתה יודע, זה כאילו אתה כל הזמן. ואז הייתי צוחק עליהם, שהם לא יודעים לשחות.
איזה מוזר זה, לא יודע.
היו עומדים בבריכה בנמוכים.
ולא זזים.
ולא זזים.
אבל היום אני חושב שיותר אנשים יודעים מפעם.
היום כן, כי יש לזה מודעות, האימהות, בגיל קטן לוקחות את הילדים לזה שיעורי שחייה.
אייל, ילדה בת 20 מהקריות שנולדה וגדלה בישראל.
מטורף.
מדינה שלא עשתה אף פעם שום דבר בשחייה.
ברובית זה גנטיקה מטורפת.
לטופ שלוש העולמי, אתה מבין איזה כישרון.
מטורף.
אתה מבין איזה ספורטאי, כי במה מדובר בכלל.
ענקית.
באמת, ענקית, טיטניק, אנסטסיה גורבנקו, מה שהיא עושה זה... חסר תקדים.
דור, אור, בקיצור, אתה יודע לשחות אז?
אני יודע לשחות, בטח.
יאללה, קדימה. מחר נפגשים בבריכת גורדון.
כן.
עושים 200 מטר מעורב תחרות.
תחרות? אתה בסדר, זה תחרות ראשונה שלי.
מעורב.
כן.
ברובית שתגיע, אתה שופט.
200 מעורב. רגע, מה זה מעורב?
זה גב, פרפר, חזה ו...
כל אני יודע, פרפר, איך אני אעשה פרפר? אתה יודע לעשות פרפר?
הכל אני יודע.
אתה יודע לשחות פרפר?
כן.
אני רוצה לבוא לבריכה לראות אותך שחק פרפר. בוא. יאללה.
מתי? אני לא יודע אם 200, אבל
בוא נתחיל ב-100.
100, 100 קל. 200 זה קשה, 200 מאוד. 25
כל הרבה. אז פרפר, גב,
חזה וחתירה.
חזה וחתירה.
מה אתה יודע?
חזה וחתירה, לא, גם גב אני יודע, אבל אתה יודע, גב אני יכול לעשות איזה 20 מטר בבריכה, זה לא יותר מדי.
ונביא את אלעד שיעשה עם הידיים ככה.
עם מצופים ברקו, תביא לו מצוף.
יוב בורוביץ', תודה רבה לך.
תודה רבה.
ואתה מגיע היום ביום, בורוביץ'?
אנחנו נדבר בהמשך.
בכיף, ערב חזק. ביי ביי. משחק חזק היום, משחק חזק.
ביי ביי.
ביי ביי. פרסומות וחוזרים עם מאזינים, מספר הטלפון שלנו 050-970-60. 2, מספר הטלפון שלנו 050-970-60, ונתחיל עם מאזינים. עידו, ערב טוב.
ערב טוב,
אייל,
מה נשמע?
בסדר.
האמת, אייל, לא רוצה לדבר על ספורט.
בבקשה.
אני קצת רוצה לדבר על פוליטיקה.
בבקשה.
גם שיש לנו את היורו, וזה קצת באמת אסקפיזם ליהנות, וליהנות מכדורגל טוב, עדיין אני חושב כל הישראלים לא נהנים בימים האלו.
לא נהנים בלשון המעטה.
ברור בלשון המעטה, ברור. אנחנו כל יום שאין הותר לפרסום, אנחנו...
לא רק הותר לפרסום, יש גם חטופים שלא חוזרים, יש המצב בצפון שמדאיג, משפחות נעקרו מהבתים שלהם לפני 8 חודשים, יש הרבה בעיות פה במדינה.
אני אגיד לך, אבל היה למה אני רוצה לדבר על פוליטיקה, ומה מדאיג אותי באמת. אני הייתי בטוח, שאחרי השבוע, אתה יודע, אני ראיתי שאתה לדוגמה עשית שינוי, עשית איזה מהלך.
אני עשיתי שינוי, אבל אני אגיד לך את האמת, אני לא עומד בזה. אני אומר, אחי אמיתי, אי אפשר לעמוד בזה. הדברים שקורים פה במדינה, אי אפשר לעמוד בזה.
אני חשבתי שאחרי השביעי באוקטובר, הקרע הזה שיש בעם, אתה יודע, היה בתנך את משפט שלמה, ששתי אמהות רבו על תינוק, והשופט אמר, בוא נגזור אותו, ואז רע מהאמא האמיתית שרוצה ליהנות מהתינוק. אז המשל שלי, שהתינוק זה המדינה. עכשיו, אני שואל אותך, חייל, אתה יודע, אם, הרי יש פה שני גושים, אם אחד מהם לוקח את הבחירות, השני שורף את המדינה, ככה אני רואה את זה. אני שואל אותך, אייל, איך נגיע לפתרון, אם אף אחד לא מכבד את החלטת הבוחר, וכל פעם שיהיה צד
אחד... אני חושב שאין פה פתרון במדינה.
אז אני, אתה יודע מה, אייל, אתה זוכר שאלת, שהבאת לתוכנית שלכם את הבחור או שהציע את הפתרון לשני מדינות?
נו, זה אמרתי מזמן, לעשות קנטונים.
אני קסתי עליך, אייל, אני קסתי עליך, משתף אותך, קסתי עליך, כי אמרתי, לא יכול להיות.
זה הדרך היחידה לפתור את הבעיה פה. לעשות קנטונים.
אבל אייל, זה משהו שהוא לא נתפס מבחינתי.
לא נתפס, אבל יש לך ברירה אחרת? תגיד לי אתה. היום עכשיו יש הפגנה, אוקיי? של החרדים, אוקיי? הם לא רוצים להתגייס. אם נמות ולא נתגייס, זה המהות של ההפגנה שלהם. אתה מקבל את זה?
אני אומר לך בתור אחד שהצביע לממשלת ימין, ביזיון, ולא מקבל את זה.
יפה.
מה שאני עושה, סוגר את הברז.
יפה. רגע. סוגר את הברז למי?
לחרדים.
אז הממשלה מתפרקת, ביבי הולך הביתה, הוא לא רוצה את זה.
אז למה אני בתור אזרח, ואני חושב שבאמת יש במדינה הזאת 85% אנשים כמוני.
אז בגלל זה אני מסביר לך, שאין פה פתרון. אין פה פתרון. אם בן אדם אחד רוצה לשאת בנטל, והשני לא רוצה לשאת בנטל, אם אחד רוצה ללכת לצבא והשני לא, אם אחד רוצה ללכת לעבודה והשני לא, אם אחד משלם מיסים וזה... ולא מגיעים להסדר, אז אין פתרון, בגלל זה אני אומר שיהיה קנטונים, שכל אחד יחיה בקנטון שלו, במדינה שלו, לפי החוקים שלה, ותודה רבה. אתם לא רוצים לעבוד, אל תעבדו, אל תעבדו, אבל גם לא תקבלו כסף מהמדינה.
אבל יאללה, תתת דוגמה טובה, שאני אבל פשוט לא חושב שעל זה ייפול המדינה. זאת אומרת, אני מסכים ששוויון בנטל זה משהו שהוא על בל יעבור. אני מכיר באופן אישי הרבה חילונים משתמטים, וזה גם כואב לי, ואני גם כמוך חושב שמי שלא עשה צבא אין לו זכות רירה בקלפי.
כן.
אבל אני רואה דברים שהם הרבה יותר חמורים. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על באמת, יש פה
מה זאת אומרת? זה המהות של מדינה דמוקרטית, ליברלית, ציונית. להיות שווים, שווה בשווה כולם. אם אנחנו לא מסוגלים להיות שווים אחד עם השני, אז אין פה פתרון. זה הכל. אני לא אמרתי לך אם להתפלל או לא, תתפלל מצידי 20 פעמים ביום. אני אכבד את זה. אבל תלך לעבודה, תלך לצבא, תשלם מיסים. מה זה הדבר הזה? מה זה הפרזיטיות הזאת? תגיד לי, זה נראה לך הגיוני שמעבירים לחרדים מאות מיליונים, מיליארדים אפילו, לא מאות מיליונים, מיליארדים, והם לא רוצים ללמד את הילדים שלהם ללימודי ליבה? רוצים לעשות מהם מטומטמים?
אתה צודק, אני מסכים איתך. אני כן אומר, אבל אייל, אני כן אומר, שאתה אומר אין פתרון, זה עושה לי צביטה בלב, כי זה אומר שאני מתחילתי, אני זמן שעות פה במדינה הזאת. אבל, למה אני לא יכול לבקש ממשלה שברובה תייצג את רוב אוכלוסיית המדינה? שלא יהיה שייכת לקיצוניים, לאנשים מסוימים.
כי לא, זה לא... גם אם היום הייתה... בוא נסביר לך. בוא נגיד אם היה היום ממשלה של גנץ, לפיד, ליברמן, או ליכוד. אוקיי? בוא נגיד. והדתיים והחרדים לא היו. אוקיי? והם היו עושים... רגע, היו עושים חוק... חוק גיוס חובה, אוקיי? נראה לך שה-100 אלף או 200 אלף או 300 אלף חרדים היו הולכים להתגייס?
לא.
הם עושים אחריגה הפגנה, נמות ולא נתגייס. אז איזה פתרון? גם אם הממשלה אחרת לא יהיה פתרון. נראה לך שהם הלכו לעבוד? לא. הם שולחים את הנשים שלהם לעבוד. רק 20% מהגברים עובדים.
אני הייתי מטפל באוכלוסייה הזאת. איך אומרים, לא ביד קשה, אבל ננסה להגיע איתם מפתרון, ואם לא מגיע לפתרון, סוגר את הברז, כי הם מקבלים תקצור מהמדינה.
כן, סוגר את הברז, אבל יש לך מיליון וחצי כאלה.
בסדר, אני דווקא...
ובעוד 10 שנים יהיה לך 2 מיליון, ובעוד 20 שנה יהיה לך 3 מיליון, ועוד 30 שנה יהיה לך 4 מיליון, ועוד 50 שנה יהיה פה הרוב. אז מה עושים? עזוב אני ואתה, בן כמה אתה?
34.
אני בן 52, אתה יודע על הגבול, אני
כבר... גדלתי עליך,
תודה. אני כבר, כמו שאומרים, סוס מת, 52, יאללה, אני בשליש האחרון. אבל מה עם הילדים שלנו, עם הנכדים שיהיו לנו?
חד משמעית, אייל, חד משמעית, ואני מתבייש שעד עכשיו בממשלה הזאת...
למה הטכנאי שעומד לידי, הדי-ג'יי, מרוויח 10,000 שקל, שמזה הוא צריך לתת 2,000 שקל למיסים, למה? למה? שהוא בקושי גומר את החודש, וכולם בקושי גומרים את החודש, והם פאקן מתפללים. למה? מה אפשר להתפלל? ב-6 בבוקר עד 7, ללכת לעבודה, לחזור ב-6 בערב, להתפלל עד 7 בערב, ואותו דבר למחרת? מה צריך להתפלל כל היום?
ברקו, אני חייב להיכנס להגיד לך שדתיים עם כיפה סרוגה עושים את זה, מה שאתה אומר, מתפללים, הולכים לעבוד.
אני, ברור, ככה צריך להיות.
הנה, זה מה שאני אומר, אז יש כאלה, אז יש פתרון לזה.
אני לא מדבר על אלה.
אני יודע, אני רק אומר, לא, אתה אמר...
אני מדבר על...
אני יודע, אתה שאלת אם אפשר. אפשר, אפשר להתפלל ולעבוד.
תבין, אני מדבר על ה-200-300 אלף חרדים שלא רוצים לעבוד ולא רוצים להתפלל.
לא, אבל הם אומרים שבגלל התפילות, אז הנה, הדתיים יכולים גם להתפלל וגם להיות בצבא וגם לעבוד.
מה זה השטויות האלה בגלל התפילות? או השטויות שהם אומרים שהמתקפה של איראן נבלמה בגלל התפילות. תגידו, מה, אתם ירדתם מהפסים? לא ברצינות.
ברקו, זה הדעה שלהם, איך הוא
מתאים להם? אתם מצביעים על חוק הגיוס לא להתגייס בזמן ששמונה חיילים מתים באותו יום בנגמש נשרפים, לא מוצאים את הגופות שלהם? אתם עושים הצבעה עם הראש ממשלה שלכם שמחייך בפנים של המתים? תגידו, אתם השתגעתם פה? ואחרי זה אומרים לי, למה אתה מפלג? למה אתה מפלג? ברור שאני מפלג. כי אי אפשר לסבול את הדבר הזה. אם הכל היה נורמלי, נראה לך שהייתי מפלג? מה, אני הכי אוהב את המדינה הזאת. אבל רוצים למצוא פתרון.
אבל ברקו, זה לא נגמר, כי עכשיו סתם היית מעלה בחור אחר, מה הוא היה אומר לך? אם גנץ היה ראש ממשלה, החוק לא היה עובר? וזה גם תודה הצביעות, כי הם גם היו מעבירים את החוק.
יש לי משהו להגיד לך, גם שגנץ ובנט היו, לפיד ובנט, גם כן לא היה את החוק הזה. למה אני פותר אותה מכל הבולשיט הזה? גם לפיד...
זה מה שאני אומר, אייל. זה מה שאני אומר.
אתה יודע שלפיד היה ראש ממשלה, תשמע טוב, אני אספר לך סיפור שלא סיפרתי אף פעם. שלפיד היה ראש ממשלה, אופירה ואני ניגשנו אליו לכנסת וראיינו אותו.
נכון.
והוא קיבל אותנו בפרחים, והוא זרק אותי מהחדר בסוף הרעיון כמעט. זרק אותי מהחדר, כן. הוא חשב שאני בא לעשות לו הנחות, אתה יודע, כי אני כביכול בצד שלו. הוא פשוט, הוא הצטער על הרגע שאני נכנסתי לחדר שלו. אני שאלתי אותו שאלות, כי הוא פתאום נהיה לי יקיר החרדים, כי הוא היה ראש ממשלה. הם כולם, כולם צבועים, הם כולם שומרים רק על התחת והכיסא שלהם, זה גם ביבי וגם לפיד וגם גז וגם כולם פוליטיקאים.
אז מה הפתרון, ברקו? מה הפתרון? אני באמת שואל אותך,
שכל אחד יעשה חושבים עם עצמו. כל אחד שעושה מה שטוב לו.
אני חשוב לי, ברקו, אני חשוב לי המדינה הזאת, ואני חשוב לי שהילדים שלנו ושלך ושל כולם יגדלו פה.
חשובה לכולם, אבל אי אפשר לחיות פה.
לא, אבל אני לא מבין איך אחרי 7 באוקטובר, הקרע עדיין...
תגיד, זה נראה לך הגיוני, זה נראה לך הגיוני שיש לנו חיילים בעזה נלחמים, כבר 8 חודשים, נהרגו שם קרוב ל-400 חיילים, יש שם מלחמה עזה, באמת, לפעמים בעצימות גבוהה, לפעמים בעצימות נמוכה, אבל יש שם מלחמה מטורפת, פנים מול פנים החיילים שלנו, כל הזמן שם מול מחבלים. ופה בתל אביב, ועוד פעם, אני בא בטענות גם לעצמי, כן? זה לא רק, זה, אני לא שונה מאף אחד, כן? ופה בעיר, במדינת תל אביב, יש הופעות של עומר אדם, הופעות של אייל גולן, החבר'ה נוסעים לחול, גם אני, כולל אני, אנחנו נוסעים לחול, כל הזמן מטיילים בחול. איזה מלחמה יש לנו? אז לא הבנתי, יש מלחמה או אין מלחמה?
אין מלחמה.
אז מה הפר פה? שלחנו לשם 10,000 חיילים, ב-40 מעלות חום בעזה, עם הבגדים שלהם ועם כל הציוד שלהם עליהם, 100 קילו עליהם, חלקם מתים, חלקם נפצעים קשה לכל החיים, ואנחנו פה חוגגים את החיים. אז מה הולך פה, תגיד לי? מה זה הדבר הזה? תחליטו, יש מלחמה או אין מלחמה?
איתך, המלחמה הזאת משקולים פוליטיים נמשכת הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד זמן.
הייתי היום באיזה מקום עם בריכה, וואלה, משתספים כולם, מוזיקה, חגיגות, כאילו אין מחר. אז איזה מלחמה?
ברקו, אבל אין לך מלחמה פה במדינה, באזור המרכז.
אז יש מלחמה או אין מלחמה?
יש באזור הדרום, וקצת בצפון.
אז איפה, אז מה, אז איזה מלחמה? לא הבנתי, אז זה מלחמה רק של החבר'ה מהצפון והדרום? אין מלחמה בתל אביב?
לא,
אין מלחמה בנתניה?
לא, לא.
אז מה?
זה המצב.
אז חוגגים.
לא אמרתי חוגגים, אבל אנחנו... פותחים
בקבוקי שמפניה, נוסעים למיקונוס, נוסעים ללונדון, וגם אני.
לא, אני אומר כולנו כאלה, כולנו יוצאים למסיבות, כולנו הולכים לחתונות, כולנו נוסעים לחול. אבל אתה רואה את זה, אנחנו פה, הנה, תראה אותנו פה יושבים בלב תל אביב.
אז זה מלחמה או לא מלחמה?
אתה רואה רגיל, אתה רואה...
אז שחליטו, זה מלחמה או לא מלחמה?
זה חצי חצי. יש לך מלחמה בצפון ובדרום.
אין חצי הרעיון.
נכון.
למה אני חותר להגיד? מה אני רוצה להגיד?
מה אתה רוצה להגיד?
או שיש מלחמה או שאין מלחמה. בשבילי מלחמה? זה עכשיו נכנסים לצפון ומפוצצים להם את הצורה. למה? אם טילים היו נוחתים בתל אביב, אז היינו מזמן מתקיפים.
טיל אחד, אם זה...
יפה.
רגע, ברקו, ראית את הכתבה אתמול שהסתובב בחיפה, בשמי חיפה? זה היה קורה פה, היו...
אז כמו שחצי משתתפים בנטל וחצי לא, גם פה חצי במלחמה וחצי פה. ואחרי זה אומרים, למה? על מה אתה מפולג? על מה יש פילוג?
לא, אתה פולג ב-100%.
ברור שיש פילוג, כי חצי ככה וחצי ככה.
אנחנו גם הכי צבועים, פה נוח לנו.
צבועים.
אנחנו הכי צבועים, נוח לנו פה ובחיפה ובכל עכו ונהריה ואזור הצפון.
אם למישהו היה אכפת מהצפון,
נכון.
אז היו עכשיו נכנסים בלבנון אמא שלהם, שולחים לשם 300 מטוסים, פלוס אלה מארצות הברית עוד 300, פרגים להם את כל לבנון עד שהיו מפסיקים.
חד משמעי, אין ספק.
וגם היינו מקבלים טילים על תל אביב, כן.
מתישהו זה יקרה גם הרי בסופו
של דבר. אבל לא אכפת לאף אחד, כי זה בצפון.
בדיוק, נכון.
חברים, אם אני רק רוצה לסיים בכמה מילים, באמת, מי ששומע אותי, מי שלא, האחדות, וזה לא סיסמה, זה הכוח הכי חזק של עם ישראל, וכל פעם שאנחנו נהיה שנאת חינם, וכל אחד ישנא פה את השני.
כן, כן, אבל זה סיסמאות, עידו. אתה מדבר בסיסמאות.
לא, אייל, אני באמת...
לא, אתה מדבר בסיסמאות, כי אין איזה פתרון.
יחד ננצח, ואז זורקים אבוקות אחד על השני באחד מהנוער.
אני רוצה להגיד לך משהו.
אייל, אני יכול לשאול לך משהו? גם אני רוצה לשאול את הבחורה שמשתנו לקו, שסליחה מכינה לא דעת השם. אני עוד מכבי חיפה, אייל. איך אתה מסביר את זה? שאני הולך למשחק בסמי אופר, אני יושב עם אתיופי, רוסי, מרוקאי, ואני שר למוחמד אבו פאני, שהוא ערבי, שאני חולה עליו. האם זה יכול לקרות מחוץ למשחק כדורגל? הרי התפיסה פה, שיש פה שבטים...
מה השאלה? לא הבנתי מה השאלה.
אני בא להראות שאתה לוקח את הקבוצות, את התרבות פה, ואתה מכניס אותם, נגיד, לספורט או דברים כאלה, אתה רואה שיש אחדות, וכן אוהבים אחד את השני, וכן ערבים ויהודים...
כן, ראיתי את האחדות בדרבי כדורסל שבוע שעבר. אחלה אחדות.
זה מה שאני בא לך, זה הקרע בעם.
זה שאתה מודד את הקבוצה שלך, זה בסדר גמור. אבל שאלת איך, אז אני אומר לך את הצד השני, אין פה שום אחדות, ושלא יספרו את הסיפורים, כל עוד נתניהו בשלטון לא יהיה פה אחדות, זה הכל.
אז זאת אומרת שאם מישהו בליכוד חוץ מנתניהו בשלטון, אתה מאמין שיהיה פה לוי דווי?
לא יהיה לוי דווי, אבל יהיה הרבה יותר טוב. פי אלף יותר טוב. עוד פעם, אם ישימו איזה טמבל אחר מהליכוד הזה, סיפור אחר.
אני לא מאמין.
יש שם קולקציה של, אתה יודע, הצלח לי על הביטוי, קולקציה של טמבלים, אבל זה כבר סיפור אחר. אבל אם ישימו בן אדם נורמלי, כן? למה לא?
למה? אני שנייה מושך את זה. לפני השביעי באוקטובר, היה לפני כמה ימים בפקי כיפור, עשו בלגן על התפילות בחוץ, וראית כמעט מכות ובלגנים ביום כיפור, ביום הכי קדוש לעם יהודי. מישהו יודע אם הם עשו את ההפגנות הזה בתלת בתל אביב?
תגיד, יש לי שאלה אליך. באמת.
שואל שאלה של...
אני אשאל אותך שאלה בחזרה. מעניין אותי מה התשובה. וואלה, יש יום כיפור כבר מאז קום המדינה, נכון?
אמת.
פעם היה תפילות ברחובות?
לא היה.
לא צריך להתפלל בבית כנסת? לא יודע.
אבל אלה, צודק.
אז למה לעשות דווקא? למה לבוא למרכז תל אביב ולעשות להם תפילות ליד הפתח של הבית? למה? אם בן אדם לא רוצה את זה, למה? זה כמו שאני אבוא אליך הביתה עכשיו.
הוא מפריע לו, הוא מפריע לו ברמה.
מה זאת אומרת? כן, לאנשים זה מפריע, לא אוהבים את זה. זה כמו שאני אבוא אליך הביתה עכשיו, אוקיי?
אם אתה לא תכבד, אתה יודע, דמוקרטיה...
אין, אני מכבד, אבל להתפלל...
לכל אחד שיכיר את הזכות של השני.
כן, אבל שיכבד את...
לא בשנה.
לא הבנת מה אני אומר. אבל שכל אחד יכבד את מרחב המחיה של השני. אני לא אבוא לבני ברק ביום שבת ויסי מוטו. ואם אני אסע, אז מגיע לי שזריקו עליי אבנים, כי עשיתי להם דווקא.
אבל מה השאלה שהיא אומרת? זה לא פוליטי? ששם הם לא הפריעו, אף אחד...
אני אעזוב אותי עכשיו פוליטיקה, אני מסביר לך. כל אחד שיכבד את השני באזור המחיה שלו. בבני ברק הם רוצים בלי מכוניות בשבת, בלי רכבת, אני מכבד את זה. אבל אני רוצה רכבת בתל אביב בשבת. תכבדו אותי?
מקבל.
זה הכל. חיה ותן לחיות. חיה ותן לחיות. אבל אל תחיה ואל תתן לי לחיות. זה לא עובד ככה. עידו, תודה רבה.
אייל, נהניתי לדבר לך, תודה.
תודה, תודה. יכולנו למשוך איתו עוד קצת, יצאת כבר פרסומות עד הסוף, לא? זה לא הולך ככה ברדיו? הבנתי. אז פרסומות עכשיו. חזרנו 6:54, אנחנו מתכוננים למשחק אנגליה נגד דנמרק שיחל בעוד 6 דקות. בינתיים אנחנו ממשיכים עוד קצת פרסומות ונחזור לשעה השנייה. מאזינים, מספר הטלפון שלנו 050-970-60, ארי קיין והחבורה הלבנה מול אריקסן והחבורה, לא יודע איזה צבע הם עולים היום.
ברקו, על המשחק הזה לא אמרנו, כי זה לא בווינר. אתה רוצה להגיד לפני המשחק כמה אתה חושב את זה?
אני אלך גם פה על איקס.
אתה הולך פה על איקס?
כן.
אכזבה באנגליה, כל הממלכה מחר פותחים את העיתונים, קוראים להם את הצורה.
לא מחזיק מהאנגלים.
לא מחזיק, תראה, הם באו עם הנבחרת ההתקפית, שאני זוכר לפחות אולי...
איזה התקף? מי התקפי פה?
בלינגהאם, קיין, פודן, סאקה.
לא יודע. בוא נראה. בוא נראה, יכול להיות שאני טועה.
בוא נראה, עוד 5 דקות מתחיל. לא, צריכים את זה מתי ש...
פרקוביץ' והמאזינים.
3 דקות מפתיחת המשחק, עדיין אנגליה 0, דנמרק 0. ברוכים השבועים, תוכנית הספורט של ישראל. אני משודרת אליכם מרדיו תל אביב, רדיו חיפה. היום אנחנו רק ברדיו חיפה.
נכון מאוד.
וגם באתר ובאפליקציה של הרדיו, עורך ומפיק אור ברק, הטכנאי אלעד נבון. מספר הטלפון שלנו 050-970-60. גלשנו קצת לכל הפוליטיקה, נחזור מהר מהר לספורט, כי עדיף ספורט מפוליטיקה.
רגע, ברקו, לפני שאתה פונה לרועי, אני רוצה לשאול אותך עכשיו, דנמרק נגד אנגליה, יש שם בשער את קספר שמייקל.
קספר.
קספר שמייקל, בן 37.
אתה רוצה סיפור על קספר?
אני אשמח סיפור, כן, בטח.
הזכרת לי.
כולנו נשמח סיפור.
הזכרת לי.
כן.
בשנת 2000, ששיחקתי במנצ'סטר סיטי, 2001, אני לא זוכר בדיוק, בהתחלה זה היה דויד סימן, ואז החתמנו את פיטר שמייקל.
סיטי.
כן, סיטי, הוא היה מעבר מאוד גדול, כי כן. פיטר הוא, אתה יודע, לג'נד, אגדה במנצ'סטר יונייטד, זכה איתה בטריפל,
באליפות אירופה.
הוא נסע לליסבון לאיזה תקופה, ואז שהוא חזר, רצה לחזור לאנגליה, הוא חזר למנצ'סטר סיטי. זה היה עברה מאוד מאוד גדולה, זה כמו ש... אני אגיד לך... ערן זהבי יעבור עכשיו למכבי חיפה.
אוקיי.
משהו כזה.
זה
מטורף. מטורף, כן, כאילו. מטורף. אז פיטר שמייקל עבר אלינו למנצ'סטר סיטי, ושנתיים שיחקתי איתו. ופיטר היה... היינו חברים מאוד טובים. מאוד מאוד טובים. אחרי אימונים היינו הולכים לאכול. התחברנו, ממש, אתה יודע. שני משוגעים. פיטר זה בחור.
טוב, לא רגוע. שוער צריך להיות קצת משוגע.
שוער ענק, ענק, הכי גדול שהיה בהיסטוריה לפי דעתי.
כן?
בשלישייה הראשונה בטוח, אבל גדול. קרקטר, אופי מטורף, אתה יודע, חי את המשחק, מטורף. לפיטר היה ילד קטן, שקראו לו קספר. והוא היה בן 12, 11, 13, משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק את הגיל. וקספר היה נשאר אחרי כל אימון, שם כפפות, בא עם כפפות, והוא אומר לי, תיבת לי, על, הוא היה קורא לי על.
על.
על, תיבת לי. והיה אחרי אימונים, אתה גמור וזה וזה, ופיטר היה גמור, פיטר היה עומד בצד, ומסתכל על הבן שלו, ואני הייתי בועט לו ביתות לקספר. ואחרי זה כמה דקות, כבר היה נמאס לי, כי אני אחרי אימון עייף, והוא לא היה נותן לי ללכת לחדר הלבשה. ואז הייתי נשאר אותו בועט לו, בועט לו, הוא היה קטן, אז היה, רוב הכדורים היה ברשת, אבל אני זוכר מקספר את הנחישות שלו, את הטירוף שלו, כי גם הייתה לו חובת ההוכחה,
נכון,
אבא
בגלל
שלו
אבא.
השוער הגדול בעולם, להיות זה, אבל תמיד אומרים שלילדים קשה לחכות את ההורים שלהם, אז הוא חיכה בגדול.
קודם כל הוא הביא אליפות עם לסטר.
קודם כל הוא הביא אליפות עם לסטר. דבר שני, הוא שוער נבחרת דנמרק כבר עשור וחצי.
הוא הגיע איתם לחצי גמר.
דבר שלישי, יש לו מאות הופעות בפרמייר ליג. זאת אומרת, הוא עשה קריירה מדהימה.
נכון. חוץ מלהיות בקבוצה גדולה כמו אבא שלו, אבל עדיין הוא השיג זה, ותראה אותו היום בגיל 37, אנחנו מדברים עליו, אתה מדבר על משהו מלפני 20 ומשהו שנה. והנה הוא עכשיו בשער מול נבחרת אנגליה.
מול נבחרת אנגליה, קספר שמייקל.
אז אם היית יודע, היית מחתים אותו על משהו ברקו, היית סוכן שלו בגיל צעיר.
ילד חמוד, שבא עם בגדי שוער, אתה יודע, של אבא שלו, כאלה קטנים, שהיו קוראים לו בחנויות.
כאילו זה מראה שגם בגיל קטן, בגיל כזה, אם תאמין בעצמך, אתה תהיה, אתה תגיע עד ליורו. כאילו לעבוד קשה.
צריך גם כישרון.
נכון, בסדר. והנה הצליח לו, גם כישרוני וגם זה, בסדר, אנחנו.
ילד חמוד, קספר שמייקל, אז זה הסיפור.
נשמח לא ציפורים ברקו.
טוב, נמשיך
לא ציפורים עם אנגליה ודנמרק.
אם אני זוכר משהו. דנמרק, אתה רוצה את ה-5-0? קיבלנו בראש.
זה סיפור מעניין שצריך לדבר עליו.
אתה יודע מה, אין הרבה מה לדבר, אני אגיד לך למה.
כן.
משחק פלייאוף, מי עולה לאליפות אירופה, אנחנו נגד...
איזה שנה זה היה?
99, עכשיו.
99, אז אני הייתי בן 5, אני לא ראיתי את המשחק הזה. אם באת, רגע, באתי למשחק. כאילו, איך הגענו ל-5-0?
אני מסביר לך מה קרה. קודם כל, הדנים עלו עלינו בכל מקום במגרש, חוץ מבעמדת הפליימקר.
מלבדו, כן.
הם היו נבחרת מעולה. הרבה יותר טובה מהיום דרך אגב. נבחרת מעולה. מהירה, חזקה. הכל, הם היו נבחרת טכנית. משחקת ברצף. נבחרת מעולה. לא היה לנו סיכוי. אבל, אתה יודע, תמיד מתחילים ב-0-0.
נכון.
והתכוננו, פלי אוף, פעם ראשונה שנבחרת ישראל בפלי אוף. אמרנו, יאללה, עולים לאליפות אירופה אולי, אתה יודע, ציפיות וזה. אממה, 50,000 צופים ברמת גן. דקה שנייה קיבלנו גול. עוד לא יצאנו מחדר הלבשה. שחקן שלי, אני לא זוכר מי, דפק בעיטה מ-25 מטר לחיבורים.
שיוב, זה אחרי...
נגמר המשחק.
אחרי שתי דקות...
דקה. עוד לא התחיל המשחק.
כאילו כל ההכנות וכל הזה, הכל נגמר בשנייה.
תחשוב, פסטיבל, 50,000 איש, ונגמר אחרי 60 שניות.
מה הרגשתם שזה זהו, זה הוריד לכם?
לא הרגשנו כלום, אחרי זה קיבלנו חיים רביבו הורחק דקה 20.
ואז כבר זה...
נגמר המשחק, אתה מבין? אבל... קיבלנו חמישייה פה בבית, ואז ישימו שזה בגלל הנערות ליווי, שלא היה קשר בכלל לנערות ליווי, מה היה קשר?
גם אם היה וגם אם לא היה, אתה אומר שבכל מקרה כנראה הייתם מפסידים.
זה לא קשור בכלל, זה לא קשור. נערות ליווי היו לפני והיו אחרי, זה לא קשור בכלל, זה לא זה. אבל זה לא קשור למשחק ולתוצאה, מה אנשים היו עם נערות ליווי בלילה שלפני המשחק, זה שטויות. אני הייתי עם שלמה שרף וחיים רביבו בלובי עד 12 בלילה, 11 בלילה, זה שטויות. אבל...
על הסיבות להפסד, כי הם היו יותר טובים.
המזל, קיבלנו פה 5, נסענו לדנמרק, אחרי זה גומלין.
כן.
והפחד היה שנקבל שם עשירייה, כי כבר אין סיכוי.
איך נוסעים, ואתה יודע ש-5-0 להם. זה מטורף,
ואני התפללתי שלא נקבל עשירייה. נגמר 3.
ואיך היה שם ולשחק מול כל האצטדיון שם?
לא, זה כבר לא היה מעניין, זה לא היה משנה, כבר נגמר בדקה 20 שהם הפקיעו את הגול השני, פה ברמת גן נגמר המאבק.
תגיד, בתור שחקן כדורגל לשעבר, מעניין אותי, עדיף לקבוצה או לשחקן לקבל את המשחק הראשון בין שניים, בחוץ או בבית?
תשאל את הפרשנים האלה שראינו אתמול.
אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך, אתה בתור כדורגלן...
תמיד עדיף להביא את ההכרעה הביתה.
זאת אומרת, להתחיל בחוץ משחק ראשון.
מה הבעיה? שאתה בנבחרת ישראל אין הכרעה בבית.
אין הכרעה.
זה הכרעה בקפריסין. זה הבעיה. טוב, דקה עשירית, עדיין 0-0 דנמרק אנגליה. רואי, ערב טוב. סליחה שעיכבנו אותך.
ערב טוב ל לאחד הקשרים הטובים שנראו באירופה ב-20-30 שנה האחרונות.
תודה רבה.
כן. בנגיעה קטנה, אני רוצה לדבר על ספורט, על בית ירושלים, אברהם, אבל נגיעה קטנה...
לא, אתה באיזה רמקול, בדיבורית, משהו? לא שומעים אותך טוב.
לא
שומעים. עכשיו.
אוקיי. אז נגיעה קטנה, אני רוצה לדבר על בית ירושלים, אברהם, אבל נגיעה קטנה בהקשר לשיחה הקודמת, שדיברתם, אגב, לגבי החרדים, בברוקלין, החרדים עובדים?
ברור.
עובדים.
צודק.
תודה רבה.
צודק.
זה כמות יותר גדולה.
עזבנו, הם לא רוצים לעשות פה כלום, רוצים לאכול חינם. לאכול חינם, אז
לא... חרדים בברוקלין עובדים. תודה רבה.
למה? לא רק ברוקלין, בכל העולם. אני רואה בלונדון, גרתי בלונדון, כולם עובדים.
עובדים, יפה, נגמר. עכשיו, לגבי מה שאמרת, שמלחמה ואנשים נהנים וזה, שתי נקודות ושתי גישות. הנקודה הראשונה, אגב, רוסיה, אוקראינה, גם יש מלחמה, אבל במוסקבה יש חיים, ובקייב, אוקראינה, גם יש חיים. אז בהקשר הזה...
לא, אני אגיד לך, זה קונפליקט מאוד גדול.
קונפליקט גדול, אבל...
אני מדבר גם על עצמי, אני לא בא ואומר על אחרים, אני מדבר גם על עצמי. אני, יש לי, שאני הולך למסעדה, אני אוהב מסעדות, שאני הולך למסעדה, אני, אתה יודע, זה לא נעים, הרגשה לא נעימה. כן.
חד משמעית. אז גם שם יש מלחמה, אבל יש שם את החיים. מה שכן, אותי עצבן השבוע, לראות כל ערב 30,000 בבלומפילד, דייל גולן, 30,000 כל ערב, זה, אני אומר לך, אני יצאתי מדעתי. זה לא לעניין.
אז על זה דיברנו, על כל הדברים האלה, כאילו מה, איך חיים עם הקונפליקט הזה מצד אחד, כמו שאתה אומר, אייל גולן בלומפילד, או אומר אדם
פאק.
כן, ומצד שני יש מלחמה, אז יש פה בעיה, כן, יש פה בעיה.
שיהיה קצת בצורה יותר עדינה.
לא, מה שאני אומר, צריכים להמשיך לחיות, אבל בצניות.
בדיוק, בול. כן. בול. כן. עכשיו לענייני אברמוב. תראה, שנה הבאה כבר הקהל יכול להתהפך עליו, די, זה כבר לא לעניין.
למה, מה הוא עשה?
לא, תשמע, ביתר ירושלים, אני לא בא ואומר אליפות, אבל ביתר ירושלים חייבת להתמודד על מקומות 3-5.
נו, היא תתמודד, זה המטרה שלה השנה.
אבל זה כל שנה פלייאוף תחתון, זה לא...
לא, לא, אני כבר אומר לך...
לא,
לא, לא, לא, אירועי, אני כבר אומר לך... ואני אומר לך את זה מבתוכו, אני לא אומר לך, זה המטרה...
אני יודע, אתה מהחבר טוב שלו.
לא, לא חבר טוב, אל תגזים, חבר טוב, חבר טוב.
אתם שכנים, לא?
לא, 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 היינו פעם, היום כבר לא. אבל לא משנה, אני מאוד מכבד אותו, ואני חושב שהוא כן עושה עבודה טובה. אבל אני אומר לך, מהפעמים שדיברתי איתו בחודשים האחרונו, המטרה היא פלייאוף עליון. אין פה בכלל מה לדבר.
אין מה לדבר, פלייאוף עליון, ולא רק פלייאוף עליון, 3-5.
מסכים איתך, גם הוא יודע את זה. הוא גם אומר את זה. דרך אגב, הוא גם אומר את זה. הוא גם אומר את זה שיש לו הרגשה שהשנה תהיה קבוצה מקומות 1-4.
לא, 1-2, עזוב. 1-2 זה מכבי תל אביב, מכבי חיפה, זה...
נו, 3-4-5, זה אתם?
כן, 3-4-5, אם מתמודדים גם עם הפועל באר שבע, הוא יכול להתמודד עם הפועל באר שבע.
הפועל באר שבע הורידו הילוך.
נכון, עכשיו, תראה, אני לא מתחילים לפמפם לתקשורת שיש חובות, 14 מיליון, בחובות זה כאילו אליבי בשביל שתהיה עונה לא טובה.
לא, 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 אין שום אליבי השנה.
אז אוקיי.
אני אומר לך את האמת, אני לא אתן להם לעשות אליבי. בית"ר ירושלים, בית"ר ירושלים השנה צריכה להיות מקומות 2-6.
חד משמעית.
ברור.
חד משמעית, עכשיו, תראה, אם הפועל חיפה... סכנין וריינה בפלייאוף עליון וביתר, לא? איך זה יכול להיות?
אתה צודק ב-100%.
עכשיו יפה, אז רגע, אז הנקודה הזאת, גם אם ייתנו לו 2 מיליון דולר ושחקנים שלא ימכור את עדי יונה, שלא ימכור אותו, הוא מספיק מוכר את ירדן שואה, את ירדן שואה הוא מוכר, זה בוודאות, הוא לא יכול למכור גם את שואה וגם את יונה. זה לא יכול להיות. הוא עשה את זה שנה שעברה, הוא מכר את שני האסים, אספריה וניקולסקו, שנתנו לו כמעט 40 גולים. עכשיו הוא ימכור את הדיונה ואת ישועה.
יש לי משהו להגיד לך. בוא נגיד לך. אפשר להגיד עליו הכל, אבל אני אומר לך שהוא כן יודע לנהל כדורגל. ואם הוא ייתן את הדיונה, הוא יקבל תמורת זה 5 שחקנים שיקדמו מקצועית את בית"ר ירושלים.
לא נכון, אבל אני אומר לך, גם $1,000,000 ו4 שחקנים. מתן בטלס, וגולסה וכל אלה, זה לא... הוא לא יכול למכור את עדי יונה.
למה?
כי עדי יונה...
לא ראיתי שהוא הביא לכם 4 אליפויות ו3 גביעים.
לא, שנייה, אבל עדי... קודם כל, הדיון השנה הבא, אחרי שירדן שואה עם אחר ויקבל עליו איזה 1.5 מיליון יורו, אז יהיה לו קודם כל שילוב של הדיונה.
ותגיד, אם עכשיו, אבל ראית עם הדיונה ועם שואה פלייאוף תחתון. אם עכשיו, סתם את לך דוגמה, עזוב, תהיה עכשיו בן אדם רציני ותחשוב רגע לעומק, אוקיי?
אוקיי.
הוא מקבל 1.5 מיליון יורו על שואה, הוא מקבל עוד 1 מיליון יורו על עדי שואה, על עדי יונה, סליחה. יש לו, רגע, רגע, יש לו 2.5 מיליון יורו, ופלוס 4 שחקנים, זאת אומרת...
תן לי את השחקנים של המכבי...
אני לא יודע, אני לא רוצה סתם להגיד, כי אני לא יודע. אבל בוא נגיד...
נגיד מתן בטלן...
אני לא יודע, אני לא רוצה סתם להגיד, אני לא רוצה סתם, אבל בוא נגיד, שחקני הרכב ביתר ירושלים, סבבה? ב2.5 מיליון יורו אלה יכול להביא עוד 4-5 שחקנים טובים. זאת אומרת, 2 תמורת 10 שחקנים טובים, לא שווה? לא ראיתי... לא ראיתי ששואה ויונה הביא אתכם לאליפות.
יש פה נקודה מעניינת.
תחשוב על זה. אז אני אומר לך שברק אברמו חושב כמוני בקטע הזה. הוא יביא בשואה ועדיונה 10 שחקנים. וישאר לו עוד קצת כסף כיס לעוד איזה כמה חיילים.
יש בזה נקודה מעניינת.
עכשיו תחשוב. לא, אם היית אומר לי, בונה, עדיונה, שואה, מיכה, כל אלה הביאו אליפות, הביאו מקום שני, הביאו גביה, הייתי אומר לך, בונה, הביאו תארים, אבל לא הביאו כלום. מה הם הביאו? תחשוב על זה.
נתת לי פה איזה נקודה מעניינת, נכון? ועוד דבר, בהנחה ואתה בין קרוב לאברמוב, אם יהיה לו את האפשרות...
פעם עם הקרוב הזה.
ברקו, כל פעם שיש גורמים מקורבים לאברמוב, זה אתה מבחינתי עכשיו בתקשורת. אתה הגורם המקורב.
אתה רוצה לשמוע טוב?
אתה המקורב.
הפעם האחרונה שדיברתי עם אברמוב, הסתמסתי איתו, זה היה ביום שישי האחרון, משהו שלא
קשור,
רגע,
הנה המקורב,
רגע, משהו שלא קשור לכדורגל בכלל,
בכלל,
בכלל, מילה על כדורגל לא היה.
אז מקורב, אתה מקורב או לא מקורב?
לא, זה מקורב, מה מקורב?
מקורב של אברמוב.
אני מקורב של המקורב.
של המקורב.
אבל אם תהיה לו את האפשרות להעביר את ביתר ירושלים לאדם, אם יש לו,
הוא יעשה את זה, הוא יעשה את זה, הוא יעשה את זה, הוא יעשה את זה. תביא בן אדם, הוא יעשה.
ברקו, אני לא מאמין שיש מישהו שמיליארדר שרוצה את הפועל תל אביב ואת ביתר ירושלים. אנחנו כבר 200 שנה אומרים את זה, אם יהיה מיליארדר. אין מיליארדר, אין.
יבוא בסוף.
ברקו, מתי, נו, אתה כבר 100 שנה פה, מתי יבוא מיליארדר? יש לך מיליארדר אחד בכדורגל וזה מיץ' גולדר. אין מיליארדרים שבאים מאמריקה וקונים פה קבוצות ישראליות.
למה אלה הוא של הפועל תל אביב עכשיו?
מי? ספרה? ברקו, אתה בעצמך אמרת לי ש...
1-0. איך הוא נגיח נופל לו הכדור.
סוף סוף מגיע ליורו.
ארי קיין, 1-0, דקה 17, אנגליה. איזה מזל. איך נפל לו הכדור?
ברקו, תגיד, חלוץ, זה הרבה מיקום?
הרבה מיקום.
זה בעיקר מיקום, לא?
תראה עכשיו.
זה בעיקר מיקום.
פוגע בארבעה שחקנים, מגיע לו מול שערק.
וכל המיקומים האלה, פעם אמרת לי על אלון מזרחי, שאלו מיקום טוב.
אלוף.
אז השאלה שלי, זה משהו שאתה לומד או כישרון?
זה כישרון.
זה כאילו, אתה לא יכול ללמוד את זה איפה לעמוד על המגרש.
זה מולד.
זה מולד.
מולד.
כמו להכניס כדור בין שניים.
יש לך את המיקום שלך?
כן.
זה מולד.
זה מולד. אז אחת אפס אנגליה.
אלון מזרחי או אלי אוחנה?
אוחנה זה היה משהו אחר, אוחנה היה וירטואוזי בכדור, אוחנה היה טכני ברמות מטורפות, דריביליסט, שחקן אחר.
אז רגע, יש מיליארדר שרוצה לקנות את ביתר ירושלים.
מי זה?
ואז, כן, שרוצה, ויש פה סיפור שיבדוק אותו, אור גם יבדוק את
העניין הזה. שלח לנו את הטלפון שלו, אנחנו נברר איתו.
לורנס לוי, המיליארדר היהודי צרפתי מירושלים,
שמעתי את השם הזה כבר 100 פעמים. כל פעם אתם מבינים את הצרפתים האלה.
אני אומר לך, ברקו, כל פעם אומרים מיליארדרים, מיליארדרים.
שמדברים עם המבטא, ואז באים עושים סיבוב ניצחון.
אני לא שמעתי על אף מיליארדר שקונה קבוצה מאז מיץ' גולדר לפני 15 שנה.
ועוד היום, במיוחד היום.
כן, אין, אני לא, אתה יודע, כל השמועות האלה. כל הבעלים שיש פה בארץ, כל השמועות האלה.
יש מצבים שהבעלים מתאהב בזה, מתאהב
בזה. לא, ברק אברמוב עם קורים יש לו קונה. מה, יעשה כמה ג'ובות גם, אוהב את זה. מה קרה לך? טוב, רואי, תודה רבה, נקבל לטוב.
תודה רבה, תודה לכם, תודה.
עדי, ערב טוב.
ערב טוב, אייל.
כן.
תראה, אתה, אני קודם כל, להגיד לך, אני מנהריה, שתיד אדם, כן. אני מרגיש חיבור מסוים לפחות. אני רציתי לדבר איתך לגבי ההצעה שהצעת על הנושא של האוהדים, במשחק של משחקי הכדורסל בין הפועל, מכבי.
כן, שאוהדי חוץ לא יוכלו להגיע למשחקים טעונים.
תראה, ההצעה שלך מאוד יפה, אבל אני רציתי לשאול, במשחק השני, מי שעשה ודליק את האבוקות בסוף ועשה את הרע, זה היה אוהדים של הפועל, והאוהדים של מכבי.
אתה מדבר על...
אז אני אומר...
אתה מדבר בבית שלהם?
כן.
כן, כן.
לא, אבל אני מסביר לך, אבל תבין משהו, רגע, תבין משהו, רגע. אם אוהדי מכבי תל אביב לא היו מגיעים לשם, אז הפועל תל אביב הדליקו אבוקות, שהדליקו לעצמם. מה הבעיה?
הבעיה היא בזה שאנחנו מדברים על שלא יהיה אלימות, שלא יהיה
פיוט. אין להם נגד מי לעשות אלימות. מה, הם יריבו עם עצמם?
העודים של הפועל, לפי דעתי, הם אוהבים לעשות רעש.
אין בעיה שעשו רעש, אבל לא יהיה אלימות, כי הם לא יריבו נגד עצמם.
אני לא חושב שהיה אכפת להם כל כך, כי ביציע שהם הדליקו את האבוקות גם במשחק של מכבי, אוקיי? וגם במשחק של הפועל.
עזוב, האבוקות זה דבר אחד, האבוקות זה דבר אחד, והאלימות זה דבר שני. אני טוען שאסור שיהיה מגע בין אוהדים במשחקים כאלה טעונים. בשביל זה, אוהדי חוץ לא צריכים להגיע. אותו דבר בכדורגל, מכבי תל אביב נגד ביתר, מכבי תל אביב נגד סכנין, ביתר ירושלים נגד סכנין, לא צריכים להגיע. אם יש כזאת סינה.
ביתר, בכדורגל אני מסכים איתך עוד.
אז גם בכדורסל אותו דבר.
אני חושב שפשוט מה שקורה במהלך השנים בין האוהדים של מכבי לאוהדים של הפועל, זה לא עניין רק של אוהדים. הרי גם אם לא יהיו אוהדים בסוף, אז שמעון מזרחי קיללו שם, כן? אני לא חושב שהאוהדים יפסיקו
לקלל אותו. כן, אבל עזוב, עכשיו אתה הולך על בעיה אחת, שמעון מזרחי, אז נשמור על שמעון מזרחי, זה לא זה.
לא, אני בא ואני טוען שהאוהדים של הפועל, אני לא בטוח שהאוהדים שם כל כך באים בשביל המשחק, נראה לי שהם באים יותר בשביל הרעש, בשביל הדברים הלא טובים, אני קורא לזה בספורט.
כן, אני מסכים איתך, זה לא נראה טוב. אבל הפתרון הקל יותר זה אוהדי חוץ לא מגיעים. זה הכל, עד שיפטר איזה בעיה. עדי, תודה.
תודה גם לך.
תודה, תודה. אפשר קצת מוזיקה? גידי גוף, אתה מחרת לשים לנו? גידי גוף הוא אגדה. הוא אגדה, אז מגיע לו. זמן לא ראיתי אותו את גידי, מה שלמה? פעם הייתי רואה אותו ימי חמישי, זה מתהלך פה ברדיו. אחלה גידי. דקה 22, אנגליה 1, דנמרק 0. חזרנו, דנמרק 0, אנגליה 1, שער של ארי קיין, דקה 32 כרגע. מספר הטלפון שלנו 050-970-60, אז אם שרוצים להצטרף. אלי, ערב טוב.
היי, ערב טוב.
אהלן.
רציתי רק לדבר אותך, דיברת על נתניהו, ראש הממשלה, שהוא מחייך.
רגע, אלי, אלי, עצור רגע, אלי, עצור רגע, אלי, בגלל שאני מכיר את הקול שלך ואתה ביביסט, אין לי כוח להתווכח, באמת.
אתה כבר פעם קורא לי ביביסט?
כן, כן, אין לי, פשוט אלי, אין לי כוח להתווכח, באמת.
אבל אל תגיד, רק שנייה, לא, אני לא מעוניין לדבר איתך גם, אין שום בעיה. רק אל תגיד ראש הממשלה מחייך בזמן שמודיעים לאנשים שהם...
גיא, הוא חייך.
וואי,
אלי, הוא חייך. לא, 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 רואים את התמונות שהוא מחייך בזמן ההצבעה.
מה אם הוא חייך? אתה ילד מאוד ילדות.
שהוא שמח שזה עבר בהצבעה?
תגיד לי, נראה לך שהוא שמח?
טוב, אלי, לא בא לי, אלי, לא בא לי, אלי, לא בא לי להתווכח איתך היום.
אז גם אני לא בא להתווכח.
אז לילה טוב, לילה טוב, לילה טוב, לילה טוב.
אתה יכול להסתלבט על פריירים, לא
עליי. לילה טוב.
לילה טוב.
לילה טוב. טוב, אנחנו נשים קצת מוזיקה, להירגע מאלי. אופה, רגע, רגע, עצור, 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 עצור. דקה 33. דנמרק משווה.
אחת אחת.
אחת אחת, ביפקי, אה? לא שמתי לב.
מישהו מדנמרק, זה בטוח. אני רק לא ראיתי את הפרצוף שלו גם. רגע. זה לא קריסטיאן אריקסן, זה אני יודע. מרקו, אתה מזהה אותו?
לא מזהה אותו.
לא, גם אני לא.
זה הנכד של שמייקל.
גדול. הנכד של שמייקל.
דקה 34. דנמרק אחת, אנגליה אחת. האימור שלי עדיין בתוקף.
אתה הלכת על תיקו פה. עכשיו זה התחיל, כן. מי עכשיו זה התחיל?
יפה.
איזה טעות בהגנה.
קצת מאזיני. זה לא טעות בהגנה. הרחקה לא טובה.
למה? הוא מסר לא טוב. הרחקה לא טובה.
אבל עדיין, גול מ-35 מטר.
זה גול שוער ברקו?
לא. בונה, זה גול ביתה חזקה, חדה לפינה, קשה לקחת את זה. ידיים קצרות קצת של פינג.
כן.
קצת ידיים קצרות של השוער, אבל עדיין... לא.
איזה דיוק.
אי אפשר, איזה דיוק.
על הקורה, תראה, הביא את זה על הקורה.
אי אפשר לקחת את זה. אחת אחת.
אם רק ליום הייתי קוסם, את כל כולי הייתי נותן, שהפצע יחלוף, שהיום ייעלם. כבר חודש לא החלפתי מקום, אמרת לי שבשקט תרשום את האמת בפנים, סיוטים בלילות על נהר הדמעות, כולנו נביאים של שקר. בודדות כדי להפיל עולם שלם. עכשיו קשה לך לראות, מחר יהיה לך יום שמח. גלים רצים אל חוף הים, אני לא שוכח. יושב לבד על איזה גדר, לילה של ירח חסר, המון גיבורים לא הפסקתי לבכור. הגשם כבר יורד עליי, אנחנו מתקשים להסביר את מה שקרה, הלב עוד שבור על נער הדמעות, כולנו נביאים של שקר. אז פתרינו בודדו עכשיו קשה לך לראות, אחר יהיה לך יום שמח. גלים עצים אל חוף הים, על נהר הדמעות, כולנו נביאים של שקר. מספיק מילים בודדות כדי להפיל עולם שלם. עכשיו קשה לך לראות, מחר יהיה לך יום שמח. גלים רצים אל חוף הים, אני לא שוכח.
דקה 37, עדיין 1-1, דנמרק מתקרבת לשער יתרון, היא הרבה יותר טובה כרגע. נפל לנו המאזינים, יש לנו איזה בעיה פה עם הקווים, אז נופלים לנו המאזינים. מה, יש בעיה בקווים, נכון? כן. טוב. אז תשים לנו מוזיקה, כי המאזינים שלנו רוצים או עדכונים, או מאזינים, או
עוד
מוזיקה.
עוד שנייה יש לנו מאזינים, עוד שנייה.
אז בינתיים מוזיקה, אנחנו לא ממהרים לשום מקום, עד שהקווים יהיו בסדר.
הנה, יש לנו מישהו, יש לנו מישהו.
לא, אוקיי. עוד פעם נפל. נפל, נפל. בסדר, יניב דואני, אתה
לא,
איתנו?
לא, לא, יניב, אליעזר.
אליעזר, אתה איתנו?
איתך,
ברקו. אהלן, אליעזר. לא, יש לנו פה איזה בעיה בקווים, אז אנחנו מנסים לפתור. יש הרבה בעיות, אבל בעיה אחת זה הקווים.
ברקו, כרגע אנחנו בשידור?
כרגע אתה בשידור, אתה יכול לדבר.
היי, די, אני מתרגש.
קדימה.
פעם ראשונה.
קדימה, אליעזר.
נאי סומיציו, קודם כל.
אהלן.
על מה אנחנו מדברים?
אתה קובע.
אני רוצה לדבר על הבעיה של שחקני העדה בכדורגל.
העדה? איזה העדה?
העדה האתיופית.
אליעזר, אתה אתיופי?
כן.
מה זה, איזה שם, איזה שם, איזה שם זה אליעזר לאתיופי? גדול, אליעזר. לא, אתה יודע, זה שם, אתה יודע, ותיק.
כן, שם של טייס.
כן.
אני רוצה לשמוע אותך.
רגע, אליעזר, עם מי אתה?
אני עם חבר שלי. מוטי מרשה, nice to meet you.
אהלן, אהלן מוטי. אתם באתיופיה מדברים באנגלית, אני אומר, nice to meet you.
למה לא, למה לא?
Good vibe, good vibe. כן, אליעזר ומוטי.
הוא אח של... לא, לא נפתח שמות.
בלי שמות, בלי שמות. כן, אליעזר.
בלי שמות, בלי שמות. אני רוצה לשמוע את הדעה שלך לגבי... קידום העדה האתיופית והכדורגל.
קידום העדה האתיופית?
כן, הוא אומר שהוא
טוען
שלא מתקדמים.
מה זאת אומרת? מי שטוב מתקדם, מי שלא טוב לא מתקדם.
אה, אתה כמו גלנט אתה.
לא, מה, אם יש שחקן אתיופי טוב, מה יגידו לו? בגלל שאתה אתיופי אתה לא מתקדם?
לא, לא, לא קשור.
תראה אלי דסה, תראה מי יודע לכם, אני יודע. זהו. זהו.
לא, אבל לאורך השנים היה מלא שחקנים ש...
היה שי בירוק, היה שי בירוק כישרון גדול שלא התפתח. זה נכון.
מה אתה חושב שזה בעיה מנטלית?
יש את אביב אברהם, הקשר של מכבי נתניה, הקפטן של מכבי נתניה.
אני חושב שכמו כל דבר בחיים, צריך כישרון, עבודה קשה ומנטליות. יכול להיות. זה לא קשור לאתיופי, אתיופי או לא אתיופי. גם ישראל, גם כאלה שנולדו פה בארץ, או כאלה שהם לא אתיופי, זה הכל, זה לא, זה הרבה מזל, הרבה כישרון, הרבה עבודה, זה הרבה מרכיבים. זה לא בגלל שהוא אתיופי.
יכול להיות שגם חסר להם זאב ברקוביץ'.
זאב ברקוביץ' חסר להם, כן. דרך אגב, שהיה לנו בית ספר לכדורגל, אבא שלי מאוד, הוא חשב גם כן שיש איזה בעיה בקטע המנטלי לשחקנים האתיופים.
נכון.
והוא תמיד לקח אותם לשיחות, ודיבר איתם, והוא באמת תמיד חיבק אותם, הוא מאוד אהב אותם, תמיד חיבק אותם, ואני אמרתי לו, אבא, לא לעזור כלום. אתם בסדר. אליעזר, מה אתם עושים בחיים?
אני עובד בעריכת דין.
אתה עורך דין?
כן.
על הכל הכבוד. אחלה, איפה? אם אפשר לשאול. באיזה תחום אני מתכוון?
מקרקן.
מקרקן? יאללה. זאת אומרת, אם אני קונה איזה מקרקן, אני צריך לפנות אליך.
בכיף. אין בעיה.
יאללה, שיהיה לכם אחלה יום, אליעזר ו...
תודה רבה, ברקו. קראתי את הספר שלך, הוא מדהים.
תודה, תודה. תחזרו... הכל בסדר. ביי חבר'ה, ביי חברים. אבירן, ערב טוב.
ביי, אני, באמת, גם אני עורך דין, אבל הייחודיות שלי במקרקעין, שאני יכול להביא לך דירות שלא תמצא ביד שניים.
שמה? שלא תמצא ביד שתיים.
שלא תמצא ביד שתיים.
אז אני אדבר איתך אחרי השידור, אבירן. יופי.
תגיד, אבירן, בוא נהיה רגע אמיתי, אם אתה כבר נוגע בנקודה הזאת, אוקיי?
אוקיי.
מטר בתל אביב, במקום טוב בתל אביב, עולה בין 60 ל-100 אלף שקל למטר. תגיד, לא מטומטם מי שקונה?
תראה, בסופו של דבר, אם לא נהיה חכמים גדולים, מי שקובע את השוק זה אנחנו. אם אנחנו קונים...
לא, לא נכון, לא נכון, לא משחררים קרקעות. אם היו משחררים קרקעות, הערך שלהם היה יורד. אבל שאין שטחים, אז...
אבל למה אתה הולך רחוק?
אין עצה.
בהרצליה יש 50,000 שקל למטר.
איפה?
בהרצליה, אתה מגיע ל-50,000
שקל. בגליל ים, 45-50,000 שקל למטר.
נכון, בעיר. נו,
זאת אומרת, אתה קונה... הנה, לבד אתה אומר, רגע, לבד אתה אומר. זאת אומרת, אתה קונה ריבוע של 100 מטר, בעצם זה דירה קטנה של 100 מטר, ב-5 מיליון שקלים. תוסיף על זה מס רכישה עוד 8%, כבר אתה ב-5,400,000. תוסיף את זה עוד שיפוץ קטן, 100-150, כבר אתה ב-5.5 מיליון.
אתה יודע מה, אני
שואל את זה. איפה זוג צעיר יכולים להביא 5.5 מיליון?
אני פעם, לא יודע אם אתה זוכר, עליתי לך לשידור, אמרתי לך שזוג עם 20,000 נטו יכול לחיות טוב.
איפה?
זה לפני איזה שנה וזה, ואז...
זה כבר מזמן לא.
שבאמת מזמן לא. עכשיו אני אגיד לך משהו אחר, היום משכנתה של 1,300,000, 1,400,000 תופסת את ה-70% מהמשק הביתי. תבין, אז אני לא יודע מה, לאן, מה הוליד יום,
אבל איך, איך הגעת למשכנתה 1,300,000, אם דירה 100 מטר בהרצליה עולה 5 מיליון. אם אתה לוקח משכנתה 1,300,000, אתה צריך להביא עוד 3,700,000 מהבית. מאיפה זוג צריך להביא 3,700,000?
אף אחד לא קונה 5 מיליון שקל, 4 מיליון שקל דירה עם זוג צעיר.
מה זאת אומרת? כל דירה היום נורמלית עולה 4-5 מיליון.
לא, איזה
שטויות,
נובלקוביץ,
זה לא
נכון.
אורן, אני לא
צודק. לא, לא ב-5-4 מיליון בתל אביב וכאלה. גם, הנה, באתי לשאול אותך וגם את אבירן. אני ואשתי עכשיו מחפשים לקנות דירה, ואתה, באמת באתי לשאול אותך.
איפה?
אני מחפש ספציפית באיפה שאני גר, בעוד השרון, אבל שם יקר ברמות פסיכיות.
איפה לא יקר?
לא.
בוא נראה, יש לי בשבילך מקום פחות יקר.
איפה?
דימונה.
ואני לא רוצה לגור בדימונה.
יפה, נהריה.
אני לא רוצה
לגור שם. גם יקר נהריה.
נכון, הכל יקר. אבל אז אני רוצה לשאול אותך וגם את אבירן. האם אתה ממליץ לי ולאשתי לקנות עכשיו דירה ולהתחיל להתעסק בו לדברים האלה?
לא.
אז מה לעשות?
להזכיר.
אני הייתי מציע לך...
עכשיו אני מחפש דירה בירקו, אין לי דירה בו. אין לי בית בו את 3 חודשים, אתה צריך למצוא לי דירה.
בוא לגור אצלי.
אני יכול להציע לך משהו הכי חכם שיש, ולשם כולם הולכים עכשיו, תקנה באמת בית בדימונה, תזכיר ותזכור.
לא, אני אומר רק להזכיר, אני אגיד לך למה. עם הכסף שאתה רוצה להשקיע, עדיף תשקיע אותו בעסק, שיכול להניב לך כסף.
כן, אבל אם אין לי עסק עכשיו. אז לא, כרגע אין לי עסק.
תחשוב.
ואני כרגע משלם כל כך הרבה כסף שכר דירה למישהו, ואז אתה יודע, אני כל פעם משלם, במקום שיהיה לי מתישהו אצלי. אז השאלה היא...
אז תשלם משכנתה 40 שנה. זה אותו דבר.
אבל לפחות הדבר הזה איכשהו אצלך, ואתה יכול תוך כדי קצת לחסות.
אתה לא מחסה כלום. 40 שנה אתה משלם משכנתה. מהיום עד גיל 60.
אז אתה לא ממליץ כרגע לקנות דירה.
אני לא ממליץ לקנות פה דירה.
אני הייתי ממליץ לך לקנות משהו
במקומות רחוקים, מקומות פריפריה יותר, שיותר זול.
שלא יהיה לך המשכנתה גבוהה.
אז המשכנתה, הריביות היום במשכנתה זה מטורף.
נכון, בגלל
זה
אנחנו לא מוצאים
את זה. הריביות מטורפות. בעוד השרון, אגב, יש חיים, אזור 1200.
בארצות הברית כולם מזכירים דירות, חבר'ה, לא קונים, מזכירים, כל הצעירים.
אבל אולי שם זה אחרת מאצלנו, אני לא יודע מה קורה שם. גם באירופה ככה מזכירים, ואתה לא יודע את רמת החיים ואת רמת הדירות.
תבין, תיקח 3,000 שקל מהמשכורת שלך, תיקח 3,000 שקל מהמשכורת של אשתך, תזכיר דירה בלי כאב ראש. זה הכל. קח משכנתה, ריביות, 30 שנה משכנתה, שיפוצים של הדירה, מתקלקל, ככה זה לא שלך.
אתה לא יודע כמה זה גם עלה בהוד השרון, שאתה אומר 6,000 שקל, זה כבר הרבה יותר.
אז 7,000.
עכשיו אני משלם ככה.
הוד השרון? הוד השרון באזורים הסבירים פלוס מתחיל ב-7 צפונה.
כן, זה מטורף.
בסדר, אז אני אומר, אבל עדיף מאשר לקחת משכנתות לזוגות צעירים, ולא לישון בלילה מהמשכנתה.
אבל נכון. מצד שני, גם יש לך בעל נכס שמסתובב לו המוח.
שמה הנכס?
שפתאום אתה יכול להגיד לך ככה.
אני אסביר לך מה קורה. נפתח לך החוזה, הוא שומע בפרלמנטי והבתי קפה שהחדש לו קיבל 9, בדירה נגיד שאור מזכיר עכשיו כמו שאתה...
לא, זה מזכירים לטווח ארוך.
ונסגר, בסדר, אבל מתי שהוא נגמר החוזה.
נגמר החוזה, חצי שנה לפני שנגמר, חפשי משהו אחר.
ובא, אני אחדש לך.
ומשהו חדש יותר.
הרצליה, רעננה, הוד השרון.
לא כדאי לקנות פה בארץ דירות כרגע, ריבית גבוהה והחזר משכנתה מטורף, ולא כדאי כרגע לקנות דירות.
אני מקשיב לך, לקחתי את זה.
קח את הכסף שרצית להשקיע, קח את הכסף, יודע מה? נגיד אתה רוצה להשקיע 1,000,000 שקל, סתם 1,000,000 שקל, שים את זה בבנק, תקבל 5%, 4-5%, זאת אומרת, תקבל 40,000 שקל בחודש, 4,000 שקל בחודש, 4,000 שקל, תוסיף עוד 2,000 שקל מהמשכורת שלך, 2,000 שקל מהמשכורת של מאי, נגמר הסיפור, בלי כאב ראש.
רשמתי לעצמי.
לא, משכנתה ל-35
שנה. לא, זה אתה צודק, בגלל זה היה... טוב, השיחה הייתה בזמן.
שחודש ראשון אתה משלם 5,000 שקל על המשכנתה, ואחרי זה עולה הריבית, אתה משלם 5,200.
נכון, השיחה הייתה בזמן.
אני אגלה לכם סוד, יש קצת מתחילות לצאת מציאות לשוק.
אוקיי, אז בוא נחכה עוד קצת, ציוד הרבה מציאות.
לא, לא, יש, יש, אני יכול, לא רוצה את הפרסומות כדי, לא...
טוב, אבירן, רצית לדבר על מקרקעין או על משהו אחר?
אגב, מקרקעין, איך אחד כמו ספרה לא יכול להרשות לעצמו?
מי זה ספרה?
הבחור
עם האדם. כי כנראה הוא לא מספיק רוצה את המועדון. אם הוא היה רוצה זה בדיוק שקל בשביל.
זה מה שאני אומר גם, אני אומר לאנשים גם סביבי, זה הדירה, פלוס 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 בהרצליה עולה 10 מיליון. אנשים לא עשירים במיוחד יכולים לקנות, אז הוא לא יכול להשקיע 9 מיליון שקל ולגמור את הסיפור הזה של הפועל תל אביב. כל כך הרבה התברברויות, כל כך הרבה בדיקות, הרי הקבוצת כדורגל זה כרטיס ביקור, זה לא אמור להיות השקעה, נכון? זה, ואדם בא ואומר, אי, נחמד מאוד, יש לי קבוצת כדורגל, שיחזיקו ממנו. אז מה, מה זה כל ההתפתחויות האלה? מה זה כל השמועות האלה?
אני חושב שמיליארדר שרוצה קבוצה צריך לקנות אותה בדקה, שהוא רוצה. תודה, אבירן, אני צריך ווינר. תודה, תודה.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
תשמע, תביא את המיליון שקל, אני אתן לך כל חודש ריבית 4,000 שקל.
כן?
עוד 30 שנה, עוד 30 שנה אני אחזיר לך, תבוא לבית קברות, אני אחזיר לך את
המיליון שקל. עוד אני אבוא לך, תגיד לי מי אתה, אתה לא תזכור אותי בכלל 30 שנה.
יאללה, ווינר.
טוב, ברקו, אז אנחנו מתחילים, משחקי היורו, אנחנו כבר במחזור השני, הערב ב-10, המשחק המרכזי, איטליה נגד ספרד, שחזור גמר 2012, ספרד אז ניצחה בגדול 4-0.
איקס.
אתה הולך פה עם טקו, אחרי ששתי הנבחרות האלה הגיעו עם ניצחון במחזור הפתיחה. למה אתה הולך עם איקסים? גם אנגליה, דנמרק, גם איטליה, ספרד.
אני מאמין באיקס, במשחקים האלה.
עד כה תדעך, כמעט לא היה פה איקסים בטורניר הזה. טורניר של הרבה גולים, גם לא היה 0-0 עוד. איטליה עם יחס של 2.05, טקו נותן 2.90, ספרד 3.60. נעבור למשחקי מחר. אוקראינה נגד סלובקיה. האוקראינים הופתעו והפסידו במחזור הראשון 3-0 לרומניה. סלובקיה, הפתעת המחזור הראשון עם ניצחון על בלגיה.
אני פה הולך על אוקראינה, חוזרים לתמונה.
אתה פה הולך על אוקראינה שתחזור לתמונה ביחס של 2.
ראיתי את האוקראינים בפלייאוף, הם היו נהדרים.
נכון, בגלל זה הם הפתיעו את כולם שהם הפסידו
3-0. לא במשחקים האחרונים, אבל לפני זה ראיתי אותם, הם היו מצוינים, נגיד איטליה אפילו.
נכון, אז אוקראינה עם יחס של 2, טקו נותן יחס של 3.10, סלובקיה 3.40. נעבור למשחק השני שיש לנו מחר, פולין נגד אוסטריה. שתי הנבחרות הפסידו במחזור הראשון, וכדי להישאר בטורניר לאף אחת מהן אסור להפסיד.
האוסטרים היו לא רעים.
היו לא פחות טובים מצרפת, יותר טובים.
אני הולך פה על איקס גם.
אתה הולך פה על איקס. טקו נותן יחס של 3.20, הפולנים יחס של 3.20, ואוסטריה 2.05, וברקו, המשחק המרכזי של מחר, יום שישי בערב, 10, שעון ישראל, הולנד נגד צרפת. לא יודעים אם זה יהיה עם אמבפה, עם מסכה, בלי מסכה, כרגע עדיין לא ידוע. שתי הקבוצות כמובן ניצחו, שתי הנבחרות ניצחו בסיבוב הראשון, הולנד צרפת.
צרפת.
הולך עם, עם הצרפתים ביחס של 2.15, טקו 3.20, הולנד 3.05, עד כאן הווינר שלנו.
תודה, תודה.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
זהו, חברים, סוף שקט לכולם, סוף שבוע שקט, נחת, וניפגש שבוע הבא. ביי, תודה.
יום ראשון כמעט, יום שני את נעלת.